שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט, הפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. זה לא פרק מן המניין, זה סוג של משהו שעוד לא ניסיתי עד עכשיו, איזשהו מונולוג עצבני, אתם יודעים, לפעמים יש דברים שמעצבנים אותנו, ויש לנו כל מיני דרכים לפרוק אותם. אז אני ברוב המקרים במשך שנים כתבתי מאמרים, כתבתי תגובות, כתבתי פוסטים בפייסבוק, ובשנים האחרונות ציוצים בטוויטר, ועשיתי לעצמי מנהג בימי שישי בכמה שנים האחרונות לעשות סוג של שרשור שישי, חיבור של כמה ציוצים על דברים שעצבנו אותי, דברים שרציתי להגיד, דברים שקשורים לחברה, לפוליטיקה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל עכשיו יש לי פודקאסט והדברים כל כך בוערים בי וכל כך הרבה פעמים כתבתי אותם וצייצתי אותם ואמרתי אותם, שאמרתי אוקיי, הפעם אני פשוט אלך ואקליט איזשהו פרק מחוץ לספירה הכללית, ואני אשתדל להמשיך לעמוד בהבטחה שלי לשני פרקים משמעותיים בשבוע, פרקים של שעה פלוס מינוס, והפרק הבא אני מניח יעלה במועד המתוכנן שלו. בכל אופן, הדבר שקורה עכשיו, למה אני בכלל מדבר איתכם כרגע? כי אני פשוט רותח, אני מעוצבן, הימים האלה באמת הם לא ימים טובים למערכת העצבים. נתחיל בזה שאנחנו פשוט תקועים בארץ כל כך הרבה זמן כבר, בלי חופשה של ממש, ואני חייב להודות, מי שמכיר אותי יודע, מבחינתי חופשה זה לא כאן. אני לא מסוגל להיות בחופשה בארץ, זה אולי מתנסה, זה אולי אגואיסטי, זה אולי לא יודע מה. בכל אופן, בשביל להרגיש בחופשה אני צריך לשמוע שפות אחרות, לנשום אוויר אחר, לשתות מים אחרים, לאכול אוכל אחר, לא להיות כאן, לא להיות חלק מהממבו ג'מבו הישראלי המוכר הזה, להיות רחוק מכאן. אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, אם זה היה רק זה, אז הייתי אומר, אוקיי, אני סוגר מדפים, נכנס לנרוונה של כמה ימים, מנותק מההוויה הישראלית, סוגר מחשב, מתנתק לשעות או לימים או לשבוע מהטוויטר ומכל השאר, אבל זה לא באמת אפשרי. זאת אומרת, אם אני כאן, אני כאן, זה all the way, זה לכל אורך הדרך. ואם חופשה, אז היא חופשה שצריכה להיות רחוק מכאן. זה לא חייב להיות משהו שהוא אקסטרווגנדי, זה לא חייב להיות מלון חמישה כוכבים, זה לא חייב להיות טיול אקסטרים למרגלות האברסט או דברים מהסוג הזה. מבחינתי, אי ביוון או איזה עיירת חוף בקרואטיה או באיטליה כמובן, ספרד, שוויץ, מסע כלשהו בארצות הברית, אני כבר לא מדבר על דברים מסובכים יותר כמו אוסטרליה או ניו זילנד. אבל אנחנו כאן וזה מה שיש. אז אני אתן פה לסיילנט רגרשן להכניס אותנו לעניינים עם קטע הפתיחה ונמשיך עוד מעט. אוקיי, חזרתי. אז מה כל כך מעצבן אותי? אני חושב שהסיפור התחיל לפני קצת יותר משבוע, זאת אומרת הוא התחיל לפני שנה, שנה וחצי, אבל הסגה הנוכחית התחילה לפני משהו כמו שבוע, קשה לי קצת להיזכר כרגע באיזה יום זה היה, אבל כן, סוף שבוע שעבר, הנאום של בנט באום. כן, אוקיי, ראש הממשלה, בנט, לא אנחנו בחרנו בו, זה לא בדיוק ראש הממשלה, לא שלי ולא של רוב חבריי, אבל אתם יודעים, כל מה שהוא לא נתניהו, אנחנו איכשהו מקבלים. אבל מה? הוא עלה לנאום ויצא לו הבנט. זה שני דברים פשוט, לא יודע מה, הקפיצו לי, שרפו לי את האוזניים. קודם כל הקטע של הכיבוש, הקטע של הסכסוך עם הפלסטינים. זאת אומרת, מבחינתו, הוא בא לשם בשביל להגיד, אין על מה לדבר, אין עם מי לדבר, אני לא מתכוון לדבר, הדבר הזה ימשיך ללוות אותנו. אתם זוכרים את הרסיס בישבן, שהוא עצמו המציא לפני כמה שנים טובות, כשהוא היה ראש של מפלגה, כמו שהוא עכשיו בעצם, די זניחה, וניסה למצוא את הכיוון שלו בחיים, בכל מיני קונסטלציות פוליטיות שונות ומשנות. דווקא עכשיו יש לו 6 מנדטים, בפועל הוא נהיה ראש ממשלה, אבל זה כבר באמת דיון אחר, ואני לא אכנס לתוך הסיפור הליכודניקי הידוע של ראש ממשלה ללא לגיטימיות עם 6 מנדטים. ראש ממשלה זה לגיטימי, המשטר שלנו קואליציוני, וזה מה יש. הוא גם ראש הממשלה שלי, כמו שנתניהו לצערי הרב היה ראש ממשלה שלי, אין הרבה מה לעשות בעניין הזה. אבל הסיפור הזה של אין כיבוש, מה אתה מנסה להגיד? מה אתה מנסה להגיד לנו שמבחינתך אין פה 3 או 4 מיליון פלסטינים, שעזה לא קיימת? מה שקורה מעבר לקו הירוק בגדה המערבית ובשטחים שנכבשו ב-1967. אנחנו מדברים עכשיו באמת על 54 שנה מאז שכבשנו את הגדה המערבית, את מזרח ירושלים, את רצועת עזה. 54 שנים שמיליוני אנשים חיים תחת כיבוש. תחת כיבוש, הם חיים בתחת משטר צבאי, עם חוקים של משטר צבאי, ובעצם חוקים שמיוחדים רק להם, וכל השאר שגרים שם כמובן לא כפופים לחוקים האלה, לא כפופים לחוקים בכלל, אבל זה באמת סיפור אחר. לבוא ולהגיד לנו, לבוא ולהגיד לעולם, ואגב, במאמר מוסגר, את העולם ממש לא מעניין מי מדבר ומה מדבר, בטח לא נפתלי בנט באום. כל הסיפור הזה של הנאום בעצרת הכללית היה די זניח, עד שנתניהו הפך את זה לקרקס, ובעצם ירד מנכסה ונהפך חזרה לזניח כשנתניהו ירד מהבמה. אז בנט ניסה לעשות מזה משהו שהוא לא זה, והתייצב על הבמה המכוערת עם השיש בעצרת האום, מאחורי הדוכן, וסיפר לנו שאין פלסטינים ואין כיבוש, וכולנו, כולנו, כן, לא רק הוא, כולנו לא מתעוררים בבוקר ומוטרדים מהכיבוש. מבחינתו פשוט אין כיבוש. כן, הרסיס בישפן. רק שזה פשוט מוציא מהדעת. כי אני לא יודע עד כמה ישראלים באמת, מתוך הישראלים שחיים היום, סדר גודל של מה, 9 מיליון ישראלים, מתוכם נניח מה, 6.5, 7 מיליון אזרחים יהודים, שרובם המכריע או לא נולדו לפני 1967, או לא חיו בארץ לפני השנה הזאת, כמה כאלה יש בינינו שהיו כאן לפני הכיבוש, לפני 67? 10%, 15%, 20%, כן, אני יודע שאנחנו כבר זקנים, אני מכיר את לוח השנה, אבל הכיבוש כאן, והכיבוש קשה, והכיבוש אכזר. אנחנו לא צריכים להיות משמידי עם, אנחנו לא עושים שום ג'נוסייד, כמו שאמרה אותה סטודנטית לסגנית נשיא ארצות הברית לפני כמה ימים, והארץ רעשה וגעשה. עזבו את זה, אנשים באמת שרחוקים מכאן לא באמת יודעים מי נגד מי, אבל אנחנו יודעים, אני יודע, הייתי שם, לבשתי מדים, הייתי בשטחים, שירתתי מעבר לקו הירוק ובערים ובכפרים ובאינטיפדות במשך יותר מ-20 שנה. לי לא צריך לספר על זה שיש או אין כיבוש. אני מתעורר בבוקר, לא, אני לא חושב דווקא על הכיבוש, אני חושב על היום שמחכה לי, אני חושב על המשפחה שלי, אני חושב על החברים שלי, אני לא יושב וחושב על כיבוש, אבל אני יודע שיש כיבוש, אני רואה את המראות, אני יודע מה קורה מעבר לקו הירוק. לבוא ולהגיד לעולם שמבחינתנו הדבר הזה לא היה ולא נברא, באיזה זכות? מה זה החוצפה הזאת? אני ממש לא מצליח להבין את זה. ושוויון הנפש שזה יתקבל פה בציבוריות הישראלית, זה באמת בלתי נתפס. נכון, נכון, הממשלה הזאת היא לא ממשלת שמאל, בניגוד למה שטוען נתניהו והליכוד וכל החבורה הזאת, אני יודע שמדובר בממשלת ימין, ואני יודע פחות או יותר מה חושב גדעון סער, ואביגדור ליברמן, ובני גנץ, ואפילו יאיר לפיד. אין שם שמאל, וגם השמאל שיש שם, אני לא רואה שמירב מיכאלי, ואפילו לא ניצן הורוביץ, לא ממש מתעסקים עם הכיבוש הזה יום ולילה. כן, יש צדיקים, יש את מוסי רז, באמת איש יקר שמתעסק בנושא הזה המון, ואולי פה ושם פעילויות של מרץ, אבל בגדול אנחנו לא יושבים ומתעסקים עם זה. אבל לבוא כראש ממשלה מעל בימת האום ולהגיד לישראל לא אכפת מהדבר הזה, ישראל מתנערת מהאחריות שלה לחיי המיליונים האלה שחיים בעצם תחת כיבוש, תחת גזל, תחת התאמרות יומיומית, שהשדות שלהם נשרפים והעצי הזית שלהם נעקרים, לאן זה יוליך אותנו? מה יהיה ביום שאחרי? כמה שנים עוד אפשר היה למשוך את זה? אז זה היה, אבל זה היה רק חלק אחד מהעניין שבנט התעסק איתו. הדבר השני היה בכלל בלתי נתפס, ממש מדהים, לבוא מעל בימת האום ולספר שהוא הולך על הראש של המומחים של משרד הבריאות, שמציעים כל מיני הצעות טובות יותר, טובות פחות, לטיפול בהתפשטות של הקורונה, לבלימת המגפה, כן או לא חיסונים, כן או לא בוסטר, שהוא זה שמחליט בניגוד להמלצות המומחים, או שהוא יודע טוב יותר מהמומחים, אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל סליחה, מעל במת עצרת האום, מה זה? What the fuck? מה? יש לך חשבון עם פקידים, או עם רופאים, או עם ממונים, או עם מנכלים של משרד ממשלתי, אנשים שיש להם תפקיד באמת ציבורי, תפקיד ממלכתי, מטעמך, כן, מטעמנו, מטעם הציבור, מטעם הממשלה. לבוא ולסגור איתם חשבון, לפתוח איתם חשבון, באום, בניו יורק, מול פני כל העולם, בהנחה שהעולם מקשיב לזה, בינינו העולם לא ממש מקשיב לזה. אבל באמת, זה משהו שאני אני מודה, לא הקשבתי לנאום, אבל ראיתי מיד את הסטנוגרמה, הבנתי מה הוא אמר שם. תשמעו, בנט היה אידיוט, ובנט נשאר אידיוט. אבל זה לא משנה, כי האידיוט הזה הוא שלנו, והוא ראש הממשלה שלנו, ואסור לנו לקבל את הדבר הזה. אין לי שום עצה או המלצה איך לעשות את זה, אבל אנחנו צריכים לשנות את השיח הזה, כי באמת, אני לא יודע לאן זה יוליך אותנו. גם ככה אנחנו די ראויים. ומכאן, מהסיפור הזה של בנט והאימות שלו עם בחירי משרד הבריאות, עם האחראית על בריאות הציבור, עם הממונה הקורונה ועם מנכ״ל המשרד, או אפילו עם שר הבריאות עצמו, כן, איש מרץ, אני רק מזכיר לכם, על הדברים האלה ועוד קצת על ענייני הקורונה, מיד אחרי המעבר הבא. אז חזרתי שוב, ובאמת כמה מילים על סיפור הקורונה. עכשיו, באמת, אני לא רופא, אני לא מומחה לבריאות הציבור, אני לא חוקר, אני לא מדען, אין לי שום יומרה, וכל אלה ששולחים אותי, לך, תקרא, תלמד, אז בכל הכבוד, תעופו לי מהעיניים. אני לא אלך, ואני לא אקרא, ואני לא אלמד, לא בגלל שאני לא מסוגל, אני גם לא מסוגל, האנגלית שלי לא מספיק טובה, אין לי את הידע המדעי בשביל להבין מונחים, אני לא אלך לגוגל טרנסלייט בשביל ללמוד את כל המונחים המדעיים שכל מיני גופי מחקר, או אוניברסיטאות, או מכללות, או מי שזה לא יהיה, FDA כאלה ואחרים, או אפילו חברות תרופות מפרסמים על פיתוח של תרופות, או על התנהגות של וירוסים ושל מגפות, בשביל זה יש מומחים שזה מה שהם עושים. אני לא מצפה שאנשים כאלה יספרו לי את הדברים שאני יודע על עיתונות, אני מקווה שהם מקשיבים לי ולאנשים שדומים לי, או על NBA, או על תקשורת בכלל, או על כתיבה, אלה דברים שאני יודע לעשות ואני יכול, ואני גם לימדתי אותם, ואני יכול לספר ולדבר עליהם ולהסביר אותם מכאן עד באמת סוף הדורות, ואני משאיר להם את המומחיות שלהם. והמומחיות שלהם היא בריאות, היא מגפות, היא מחקר, היא פיתוח תרופות, היא בלימת מגפה, כל מה שקשור בזה. ולבוא ובעזות מצח ובאמת באדנות ובתחושת של, בתחושה הבסיסית של אני ואפסי עוד, לבוא להגיד לאנשים שזה המקצוע שלהם, שזה מה שהם למדו, בזה הם התמחו במשך כל כך הרבה שנים, ולהגיד להם, אתם משקרים, אתם ממומנים, אתם משוחדים, לכם יש אינטרסים, אתם לא יודעים שום דבר, תקראו דברים אחרים, הנה עוד מחקר, הנה עוד, מאיפה החוצפה הזאת? אני משוכנע שיש יותר מדי אחת. אני גם לא משוכנע שהחיסון או ההגבלות או כל התרופות האחרות, עם מרכאות או בלי, שנקטו בשנתיים האחרונות כאן ובעיקר בעולם, בשביל למנוע את המגפה, הם הדברים הנכונים. אני ממש לא יודע. אבל זה גם לא התפקיד שלי לדעת. אני לא יכול להחליט ואני לא יכול לדעת טוב יותר מאנשים שזה מה שהם עושים 24/7, שזה מה שהם למדו, שזה מה שהם עשו כל חייהם הבוגרים. הרי באמת, מאיפה לנו לדעת מה נכון יותר? אנשים אומרים, אנחנו פוחדים מהחיסונים, או אנחנו לא רוצים לקחת החיסונים, כי זה התערבות גסה בפרטיות שלנו. אתם יודעים, יש את הסיפור הזה של קיירי ארווינג, שהוא כוכב גדול ב-NBA, ובשנים האחרונות הוא משחק בברוקלין, והוא החליט שהוא לא מתחסן. עכשיו, הוא, יש לו כל מיני עניינים אחרים, זה לא רק עניין החיסונים, אבל התשובה שלו זה עניין פרטי. סליחה, אדוני, העניין הפרטי הזה שלך, יש כך וכך בעלים של קבוצות וקהל שמשלם כרטיסים וספונסרים ובעלי אולמות ורשתות טלוויזיה שמשלמות לך 200 מיליון דולר לחוזה או כמה עשרות מיליוני דולרים בשנה בשביל שאת הפרטיות שלך תשים בצד ותשחק כדורסל בשבילם. עכשיו, אם אתה לא רוצה, אין בעיה, אל תשחק כדורסל, תוותר על החוזה הזה. אבל לבוא ולהגיד שבגלל שזה עניין פרטי, אתה תחליט אם אתה מתחסן או לא, ויש לזה תוצאה, כן? ה-NBA החליטו שהם לא ישלמו לשחקנים שבגלל שהם מסרבים להתחסן, הם לא יקבלו את הכסף שלהם. אבל זה לא נגמר פה. יש עוד אנשים בקבוצה הזו, יש כוכבים גדולים שהתחסנו והחליטו לבוא למקום הזה בשביל לקחת אליפות. הוא פוגע להם בסיכוי לקחת אליפות, הוא פוגע בסולידריות של הקבוצה. אבל זה לא נגמר שם. העיר ניו יורק, כן, המטרופולין ניו יורק החליטה, מועצת העיר החליטה שאף אחד שאינו מחוסן לא יוכל להיכנס לאולם או לשחק או להיות חלק ממשחק NBA או משחק ספורט בכלל. אבל מה? הקבוצה משחקת בניו יורק, כן? בברוקלין. זה אומר שחצי מהעונה, לפחות חצי מהעונה, אותו אירווינג לא יוכל לשחק בשביל הקבוצה שמשלמת לו כל כך הרבה כסף, כי העניין של החיסון זה עניין פרטי שלו ולא עניינו של אף אחד. אבל זה לא נגמר פה, כי גם העיר סן פרנסיסקו אוסרת על שחקנים שלא מתחסנים להיכנס לאולם, וגם העיר טורונטו לא מאפשרת את זה. זאת אומרת, רוב משחקי הכדורסל בעונה הקרובה יהיו סגורים בפני אותו קיירי ארווינג, אבל הוא רק דוגמה אחת, יש עוד כמה בודדים אמנם, 95% משחקני הליגה כבר התחסנו, ככה שזה באמת לא כל כך דרמטי, אבל המקרה שלו מאוד דרמטי כי הוא כוכב, כי הוא שחקן שיכול להיות ההבדל בין קבוצה שמפסידה את האליפות לקבוצה שזוכה באליפות. אבל מעבר לזה, מה קורה אחר כך? האם מגיעים לפלי אוף עם חצי ארווינג או עם שליש ארווינג? הרי בפלי אוף קבוצות עובדות קשה מאוד בשביל לקבל את יתרון הביתיות ולנצח משחקים בסדרות בפלי אוף. מה יהיה איתו בסדרה של הטוב משבע כשברוקלין יש לה ארבעה משחקי בית בשביל לנצח סדרה כזאת? בארבעת המשחקים האלה הוא לא יוכל לשחק? ואם ההתמודדות תהיה מול טורונטו שגם שם הוא לא יוכל להיכנס? זאת אומרת סדרה שלמה מול ערים שונות הוא לא יוכל בכלל להיכנס לעבור בשערי האולם? אבל יש פה עניין הרבה יותר מהותי מזה. מה זאת אומרת, זה עניין פרטי שלו. נניח שאותו ארווינג, וזה כבר קרה כמה פעמים בקריירה שלו, נפצע, שבר את הרגל. הרי באותה שנייה שהוא נפצע, יוצאת הודעה מטעם הקבוצה, מה בדיוק קרה לו ברגל, בקרסול, בברך, בשרירי הבטן, איפה שזה לא יהיה. יוצא בוליקין רפואי שמפרט בדיוק מיקרוסקופי את מהות הפציעה, הטיפול בה, ואם צריך ניתוח, הם יורדים לפרטים ומספרים בדיוק איזה ניתוח היה או יהיה, מתי יתרחש הניתוח, מתי הוא הולך להסתיים, כמה זמן ייקח לשחקן להחלים וכן הלאה. פה אין פרטיות? מה ההבדל בין ניתוח שהוא עניין חודרני מאוד, שמתקן עצמות שבורות, גידים קרועים, כל מה שתרצו ברמה הפיזיולוגית, מה ההבדל בין זה לבין חיסון שעד עכשיו באמת מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם כבר קיבלו אותו, מנות אחד ומנה שנייה ועכשיו גם הבוסטר וימשיכו לקבל אותו, כבר בארצות הברית יש קרוב לעשרה מיליון שקיבלו את הבוסטר הזה, רק קיירי ארווינג מורם מעם, למה? כי ככה הוא החליט, כי הפרטיות שלו שווה יותר, זאת אומרת, הוא באמת דוגמה, הוא לא מעניין אותי ברמה האישית, אבל הדבר הזה משליך גם לגבי מה שקורה אצלנו. כל מיני חכמים מטעם עצמם מחליטים שמילא חיסון ראשון, מילא חיסון שני, השלישי הוא הקזוס בלי שלהם, הוא קו פרשת המים. אחד ושתיים בסדר, השלישי יארג ובל יעבור. אבל למה? מי קבע? אם אחד ושתיים לא עשו עבודה מספיק טובה למשך מספיק זמן, יכול להיות שצריך את השלישי. אגב, אני לא יודע אם זה נכון. אני מניח זה נכון, כי עובדה שזה עובד, ועובדה שאנחנו בריאים, לשמחתנו. אבל שוב, נניח שיש איזושהי בעיה שנגלה בעוד שנתיים, שלוש, חמש. ייתכן מאוד שאם לא ניקח עכשיו את הבוסטר הזה, או לא נתחסן, או לא נקיים איזשהם מגבלות, יכול להיות שלא נגיע לעוד שנתיים, שלוש או חמש, לראות מה קרה לנו. תחשבו אלטרנטיבות, כי כל דבר שאנחנו עושים בחיים, בסופו של דבר, זה בחירה בין אלטרנטיבות. מה מסכן אותי יותר היום? החיסון הזה, שעד עכשיו לא הוכח שהוא קטלני במיוחד, גם אם יש לו תופעות לוואי שידועות היום, ותופעות לוואי אחרות, שאולי יוודאו בעוד שנה, שנתיים, חמש או עשר, לעומת הוודאות, באמת הוודאות, שאם אתה נדבק, ואם אתה לא לוקח את החיסון, הסיכוי שלך להיבדק הוא פי באמת גבוה בעשרות מונים, המחלה הזאת היא לא בדיחה. גם אם אומרים שהיא שפעת עם יחסי ציבור, ונדמה לי שכבר הפסיקו לקשקש את הקשקוש הזה, עדיין גם שפעת עם יחסי ציבור יכולה להרוג אנשים. ותסלחו לי, אני לוקח חיסון נגד שפעת מדי שנה. מדי שנה אני הולך לרופא שלי והוא נותן לי חיסון נגד שפעת. אין לי שום בעיה שחיסון נגד קורונה ינתן לי פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה, ואם צריך פעם בשלושה חודשים, כי הבריאות שלי והבריאות של בני משפחתי והבריאות של האמא שלי והבריאות של הנכד שלי שכשיגיע חשובה לי יותר מאשר איזושהי סכנה עתידית שאולי תגיע ואולי לא תגיע ואולי נדע להתמודד איתה ואולי כמה מאיתנו יסבלו ממנה. זה יכול לקרות. אבל סליחה, מישהו קרא בפעם האחרונה את רשימת האזהרות שמצורפת לכל חפיסה של אקמול, של אספירין, של אופטלגין, של 1001 תרופות באמת סטנדרטיות ושגרתיות לגמרי שכולנו נוטלים בלי לחשוב על זה פעמיים? הסיפור הזה של החיסונים הוא סיפור מטורף, הוא סיפור פסיכי. עכשיו, אני שוב אומר, אני לא מתווכח עם אלה שמפחדים. אני משתגע מאלה שמפיצים שקרים. אנשים מביאים עובדות שלא היו ולא נבראו. אנשים באמת משועממים, אנשים שמחפשים תשומת לב, רופאים לשעבר, מנהלים לשעבר במערכות בריאות, עיתונאים לשעבר, עיתונאים שמנסים לחזור לפריים טיים אחרי שנעלמו ממנו. מביאים סיפורי אלף לילה ולילה, משחקים במספרים, משחקים בנתונים, מוליכים שולל את הציבור, באמת ציבור, אני לא יודעת כמה הוא גדול, אבל מספיק גדול בשביל להפריע את מהלך החיים התקין כאן, ששוטים בצמא את כל ההבלים האלה, וגורמים לנו נזק שלא, פשוט לא יתואר. ואל תדברו איתי שוב על הסברה, כי ההסברה הזאת באמת, זה מסוג הדברים ש... מי שלא הבין את זה עד עכשיו, לא משנה מה נסביר לו, לא משנה באיזה שפה נסביר לו, מי שלא הבין את זה עד עכשיו כבר לא יבין. כאן נדרשים באמת צעדים. ועל הדברים האלה אני אמשיך עוד רגע. אז הנה חזרתי, וכמה מילים על המגבלות. תראו, אני מבין שלא כולם התחסנו. זה די ברור שלא כולם התחסנו, אבל עכשיו יש את הסיפור של... אתם קופים עלינו. אז אני אומר, קודם כל, הלוואי שאפשר לכפות באיזושהי דרך, כמו שקופים הרבה מאוד דברים אחרים, ואני תכף אתן כמה דוגמאות שבאמת יוציאו לכמה אנשים השן האוזניים, אבל אני אשמח על זה. אבל אני אומר, לא, אני לא רוצה לכפות על אף אחד שום דבר. מצד שני, אני לא רוצה שהוא יכפה עליי את הסכנה שאני אדבק. אתה לא רוצה להתחסן, אתה לא רוצה לשמור על עצמך, באמת זו בעיה שלך. אל תסכן אותי. לי יש יותר מדי מה לסכן בחיים האלה, בשביל שאני אתן לך לסכן אותי. אני לא רוצה לשבת לידך במטוס, אני לא רוצה לשבת לידך בקולנוע, אני לא רוצה לשבת לידך בתור, בקופת חולים, או בדואר, או בכל מקום אחר שאנחנו מצטופפים, וקשה מאוד, קשה לנו מאוד להגן על עצמנו, כי אנחנו באמת לא יודעים מאיפה זה יבוא. אתה רוצה להיכנס למקום צפוף, לבית ספר, לטיסה, איזשהו אירוע אחר, או אפילו למקום העבודה, תיבדק יום יום. אתה מעדיף את זה על חיסון? אין בעיה. תיבדק ברמה שתספק לי את הביטחון שאתה לא תסכן את חיי. לא תסכן את חיי שלי, ומכאן אני לא אסכן את החיים של אמא שלי, ומכאן אני לא אסכן את החיים של בני משפחתי, של הבת שלי, של הנכד, של מי שזה לא יהיה. הסיפור הזה של הסרבנות, השמירה על הפרטיות ועל החופש, הוא נחמד מאוד, רק שהוא הדבר הכי אגואיסטי שנתקלתי בו במשך הרבה מאוד שנים. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. אתם יודעים, חגורת בטיחות. אני שמעתי כמה הרצאות מעניינות מאוד, או מכאן, ארצות הברית, ששם יש כמובן אחוז עצום של סרבנים ושל סוג של טרמפיסטים שעושים דווקא, וגם, אגב, מתים בהמוניהם, וזה לא ממש משכנע אותם. חגורת בטיחות, נכון? זה פוגע בחופש, זה פוגע בחופש. איך אנחנו מוכנים לחגור את עצמנו, לסגור את עצמנו, לאזוק את עצמנו למכונית? למי אכפת אם נמות או לא נמות? ובכן, זה נכנס כחוק. פעם זה לא היה. קסדה ברכיבה על אופנוע, אפילו על סקוטר בעיר, כן? אני לא מדבר על אופנוע כבד. גם שם, גם אצלנו, אבל גם בארצות הברית, בעיקר בארצות הברית, חופש הפרט, הספיריט, כן? איזי ריידר, אדם בעקבות גורלו. רוכבים על ההרלי דייווידסון ברחבי היבשת, בלי קסדה על הראש. היום זה כבר לא קורה. למה? כי היה מישהו החליט שזה לא יקרה יותר. מה ההבדל בין זה לבין חיסון? אבל אפשר להמשיך הלאה. יש כל כך הרבה תקנות, כן? רמזור אדום. למה רמזור אדום הוא חובה שכולנו מצייתים לה? כן? מדי פעם יש עבריינים שבאמת הורגים אחרים שהם לא מצייתים לה. אבל רמזור אדום ושלט עצור וזכות קדימה. וכמובן מהירות מותרת, זאת אומרת מהירות מותרת לא רק בהייווי, שזה לצורך העניין 110 או 120 או 150 קמ"ש, מהירות מותרת ליד בית ספר, אתם יודעים, איפה שמסתובבים ילדים, למה שנציית לחוק הזה? אז מה אם יש שם? אנחנו נהגים מוכשרים, ואם ילד יקפוץ אנחנו נעצור בזמן. אז לא, זה שאתם עושים דין לעצמכם, אני לא מוטרד כל כך מזה שאתם מסכנים את עצמכם. בכביש המהיר, אם אתם נוסעים 150 קמ"ש ומתהפכים, יש סיכוי לא רע שתהרגו רק את עצמכם. אבל אם זה כביש פחות מהיר, עם פחות הפרדה בין המסלולים, רוב הסיכויים שתהרגו גם אותי, או מי שנמצא שם בסביבה. ואם תיסעו 50 או 60 או 80 קמ"ש ליד בית ספר בתוך העיר, כנראה שתהרגו ילדים. אולי את הילד שלי, אולי את הנכד שלי, אולי את הילד שלכם. חשבתם על זה? למה אתם עוצרים לפני מעבר חצייה? אם אתם עוצרים לפני מעבר חצייה, כי מישהו קבע שבמבנה החברתי, בסולידריות הבסיסית, יש כללים שכולנו מחויבים לשמור עליהם ולאמץ אותם בשביל לשמור על עצמנו, בשביל לשמור על עצמנו כחברה. כי אם כל אחד יעשה דין לעצמו, אנחנו נתמוטט, לא יישאר מאיתנו כלום. אז הסיפור של החיסון הוא רק דוגמה אחת קטנה להתפרקות של הסולידריות החברתית. והיא התפרקות באמת מסוכנת ברמה הזאת שחברות יפסיקו להיות חברות, שמדינות יפסיקו להיות גוף מלוכד בדרך כלשהי. לא שאני משוכנע שכל המלחמות מוצדקות, אבל אתם יודעים מה קרה כשקראו לנו בצו 8, או לדור שמעליי כשקראו לו בצו 8 ביום כיפור, מהיום בעוד, כמה זה? 5 ימים, 6 באוקטובר 1973. אנחנו ידענו ששלטון מפאי מסואב, אנחנו ידענו, בדיעבד אולי, שהגנרלים לקו בגבהות לב נוראית. לא הלכנו למלחמה? האם לא התחסנו בדרך המסוכנת הנוראית ההיא, והלכנו ונהרגנו, או כמה אלפים מאיתנו שנהרגו שם, כי אלה חוקי המשחק? כי כולנו שומרים על עצמנו ועל הזולת? זה כל העניין. הקטע עם החיסון והקטע עם המגבלות, לא בא, המדינה והחברה לא באה להגיד לנו, תשמרו על עצמכם כי אנחנו צריכים להחליט בשבילכם שתשמרו על עצמכם. גם זה חשוב, אבל היא קודם כל באה ואומרת לאינדיבידואל, ליחיד, תעשה את הדברים האלה, כי במעשה הזה אתה שומר על עצמך ועל הסובבים אותך, ועל החברה שמסביבך, ועל המשפחה שלך, ועל ההורים שלך, ועל הילדים, ועל הנכדים וכן הלאה. והסיפור הזה של עצמאות טוטלית, של חופש הפרט בלי שום מגבלות ובלי שום סייגים, הוא משהו שלא שייך לימים האלה. ואני לא מתגעגע לשום דבר שהיה בעבר, אני לא מתגעגע לשום שלטון קומוניסטי שהיה או לא היה כאן, או במקומות אחרים, אני לא רוצה שיהיה כאן משטר טוטליטרי, אני רוצה שתהיה כאן חברה כמו שהייתה, או כמו שהייתה אמורה להיות, שיש בה כללים, ושאנשים שומרים על הכללים האלה, ושמצביעים עבור ובעד נציגים שייצגו אותם, שיישמו את הכללים האלה, ואותם נציגי ציבור ממנים את הממונים שתפקידם לקבוע את הכללים, את הפרקטיקה שלהם, ולאכוף אותם, ככה זה עובד. אנחנו לא איזה שבט פרוע ואנרכיסטי בסוף העולם על איזה אי בודד או באמצע המדבר. אז זהו, שיהיה סוף שבוע נעים, ואנחנו נתראה בהמשך עם הפרקים הסטנדרטיים של הפודקאסט. אז בינתיים נתראה.